שלום לכם, מה שלומכם וברוכים הבאים לפודקאסט מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, פרק 31. הנה אנחנו כאן שוב, כאן אסנת רותם גבאי ואני מאוד מאוד שמחה להיות איתכם היום כאן כמו תמיד. והנה הגיע סוף סוף הפרק החדש. אני רוצה לספר לכם שעברתי בדיוק עכשיו 3 שבועות עם קבוצה מדהימה. עשינו ביחד את אתגר 21 יום לחוסן נפשי ולסמכות פנימית. זה היה מאוד מאתגר, זה היה מאוד מתרגר, מלשון הציף הרבה טריגרים. זאת הייתה עבודה אינטנסיבית, בכל יום הם קיבלו משימות ומדיטציות ותהליכים עמוקים של כל אחד וכל אחת עם עצמו, עם עצמה. וגם לי זה היה מדהים ללוות את התהליך, להוביל את התהליך, ליצור את התכנים. זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי לכולנו, אבל זה היה מרגש, מרפא, ואני מרגישה זכות מאוד מאוד גדולה. בפעם הבאה שאני אצא בתאריך חדש עם קבוצה חדשה, אני אדכן אתכם ואני אתן לכם לדעת מזה. כמובן, לפעמים אני פשוט מפרסמת את זה ברשתות, וזה לא תמיד מגיע בזמן לפודקאסט. אני סומכת על זה שמי שצריך להגיע בזמן הנכון, הוא במקום הנכון הוא מגיע, ומי שצריך להגיע בזמן אחר, אז הוא מגיע. מה אני מספרת לכם משם? הרשמים שלי משם הם שבאמת דבר הכי משמעותי שנעשה בחיים שלנו, זה לשחרר את כל הסודות והשקרים והסתרות והשדים מהמרטפים של התודעה שלנו לעבר המודע, מיתת המודע לעבר המודע, לעבר הידוע, לעבר המוכר ולעבר הנראה. למה זה כל כך חשוב? תראו מה קורה היום, אנחנו חיים היום בעולם שכל כמה ימים נחשפת עוד פרשה, מטלטלת, דברים שלא האמנו שיכולים לקרות, מסתבר שקרו, וסודות שהוסתרו בצורה כל כך עמוקה ובאופן כל כך הרמטי, פתאום נחשפים ויוצאים לאור. ואני מאמינה שהאנושות כרגע עוברת ריפוי מאוד 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 עמוק. התפללתי לזה כל כך הרבה שנים, שאנשים יספרו את הסודות, שישתפו, שלא יישארו לבד, שהרעל הזה ייחשף החוצה ויתנקה, יתנקה מהמרטפים שלנו, יתנקה מהמרטפים של האנושות. והנה, הנה זה קורה, למרות שזה מאוד מטלטל וזה גורם להרבה אנשים או להתרגז, או להזדעזע, לגנות, להאשים, להסתיר, להכחיש וכו' וכו'. בסופו של דבר, כולנו עוברים עכשיו איזה סוג של ניקוי יסודי, עקירה מהשורש של חולאים רעים בחברה שלנו, ודברים שיכלו להתקיים במהלך הדורות, בסתר, בסתר, באין מפריע ובאין רואה, כבר לא יכולים להתקיים כמו פעם. הם נחשפים, זה ממש כמו לגלות מאורות של עכברים ושל חרקים אחרים שלא בא לנו לדבר עליהם עכשיו, לא בא לי להיכנס לזה, אבל זה מה שקורה, זה מה שקורה, וזה בשורות טובות. וזה ברמה הקולקטיבית, הדברים שנחשפים, ואנשים מאוד מאוד אמיצים, נשים אמיצות וגברים אמיצים, שמספרים, שמשתפים, שפותחים את הפה, שאומרים את האמת, שמפסיקים להחזיק בבטן. זה דבר מאוד מאוד מבורך. זה בעצם הריפוי שלנו כחברה. להפסיק להסתיר, להפסיק את הפוטוגניות הזאת, להפסיק לנסות להיראות מושלמים, להפסיק להציג רק את הצד המואר שלנו. בכל אחד מאיתנו יש צדדים מוארים ויש צדדים חשוכים. והצדדים החשוכים מבקשים ריפוי, מבקשים חשיפה לאור, מבקשים הכרה, מבקשים, גם אם זה חלקים שפצועים בנו, הם מבקשים חיבוק, הם מבקשים התמרה, הם מבקשים אלכימיה. ובעיניי זה ממש, זוהי ממש התמצית של כל הפודקאסט הזה. לחשוף דברים, לדבר על דברים שהיו טבו, שלא היה להם שם, שלא ידענו איך לקרוא לזה, שחשבנו שרק לנו זה קורה, שחשבנו שזה כל כך מוזר, או שאף אחד לא יבין על מה אנחנו מדברים, שעדיף שנשתוק וניקח את זה עלינו. כל הפציעה הזאת שחווינו בתור ילדים, הפציעה, ההתעללות, הביטול, כל התהליכים שנאלצנו לעבור בעקבות זה, נאלצנו במובן הטוב בעיניי, הריפוי, הטיפולים, החקירה, הקשבה לתכנים, קריאה של תכנים שהם קשורים לריפוי, טראומות, פוסט טראומות. אפשר להגיד שהפצעים שלנו בעצם טבעו בנו דרך, טבעו בנו נתיב שנאלצנו ללכת בו, מכיוון שלא הייתה לנו ברירה, מכיוון שזה כל כך כאב, מכיוון שזה כל כך לא אפשר לנו לחיות את החיים שרצינו, נאלצנו כמו לסטות מהדרך ולהתחיל לטפל במה שחנק אותנו, חסם אותנו, כל ההתקפי חרדה והדיכאון והרגשות הקשים והתחושת שיתוק והתחושת תקיעות והקושי לבטא את הפוטנציאל שלנו ותחושת חוסר הערך שלנו והבושה והאשמה. כל המנגנונים האלה של המנגנוני הישרדות שבעצם לא אפשרו לנו להתקדם מעבר לביטוי הזה. זאת אומרת, אם נתקענו במצב שמנגנוני הישרדות הפכו להיות הדרך היחידה שלנו להתבטא בעולם, כמובן שזה לא מאפשר לנו להגיע לפוטנציאל שלנו. וכשאנחנו נאלצים, hopefully, אני מקווה שכל אחד ואחד מאיתנו החליט באיזשהו שלב לא לרצות, לרצות לא לחיות בצורה כזאת, לרצות לחיות אחרת, להבין שמגיע לנו לחיות חיים יותר טובים, שאנחנו ראויים, לא משנה מה הייתה נקודת הפתיחה שלנו, גרועה ככל שתהיה, חשוכה ככל שתהיה, עדיין לכל אדם יש אפשרות באיזשהו שלב להתעורר על החיים שלו ולהתחיל מסע של ריפוי עצמי שבו אנחנו לא מבטרים על עצמנו, שבו אנחנו תובעים לעצמנו בחזרה את הכוח, שבו אנחנו נכנסים פנימה לתוך החשיכה של נבחי הנפש ומתחילים לשחרר ולחלץ משם חלקים בתוכנו שנלכדו בחושך ואנחנו זקוקים להם בשביל לנוע בחיים האלה בצורה בטוחה ובצורה מיטיבה. אתם מבינים, כשיש טראומה, יש כזה ניתוק מחלקים, זה כמו פיצוץ, זה כמו פיגוע. אנחנו, הנפש שלנו מתנפצת, חלקים בנו מתנפצים אחד מהשני, ומתפרקים, וחלק מהם נשארים על פני השטח, ומוכרים לנו מעצמנו, וחלקים אחרים מסתתרים שם בתת המודע, ואין דבר שמסתתר בתת המודע שהוא לא חלק מהשלם שלנו. זאת אומרת, יש חלקים שהם אמנם פצועים, הם אולי אלימים, הם אולי מאוד מאוד מפוחדים או משותקים או נושאים איתם זיכרונות טראומטיים, אבל אם אנחנו לא נחלץ אותם משם, אז זה כאילו שאנחנו לא יוצאים שלמים למסע, אנחנו יוצאים מפוצלים, שבורים. פעם שמעתי את הביטוי הזה, a house of broken toys. זה כאילו בית שיש בו צעצועים שבורים, שאתה לא באמת יכול לשחק את המשחק הזה של החיים, לשחק בצעצועים שלך, כי הבית מלא בצעצועים שבורים. והבית הזה בעיניי זה דימוי לנו, הגוף שלנו זה הבית שלנו, הגוף שלנו זה משכן לנפש שלנו ולנשמה שלנו, והוא מחזיק בתוכו את כל מה שאמור להיות אנחנו, ואנחנו זה גם השכל שלנו וגם המיינד שלנו וגם הנשמה שלנו והנפש והרגשות שלנו והתחושות שלנו והאינטלקט שלנו והכל והכל, כל מה שאמרתי, והגוף עצמו. וכשיש לנו שם נתקים במערכת הזאת הפנימית, במערכת ההפעלה, אנחנו לא באמת אנחנו, אנחנו אפילו לא יודעים מי אנחנו. ומה שקורה כשאנשים סובלים מאוד, הסבל הוא מכריח אותנו להתעורר על החיים שלנו, הוא לא נותן לנו לישון, זה כואב להתעורר, זה לא משהו, אנחנו אומרים, התעוררתי על החיים שלי, ויצאתי למסע, והמסע, אבל המסע הזה, הוא כואב. תחשבו מה יותר קשה ומה יותר כואב, להיות בקומה, פצוע, שבור, עצמות, אבל בקומה, על מלא מורפיום, או להיות באותו מצב פיזי שהכל שבור, אבל להתעורר מזה בלי מורפיום. ברור שלהתעורר מזה בלי מורפיום זה כאבי תופת, אבל זה שמתעורר, הוא לפחות מתעורר לעבר שיקום, לעבר נרמול, לעבר מצב שהוא הופך להיות שפיר ממצב בלתי תקין, במצב משותק, למצב של תנועה. התנועה הזו היא מאוד מאוד כואבת. והרבה מאיתנו פוחדים מהתנועה הזו, הכואבת הזו. אז אנחנו מעדיפים להדחיק. עכשיו, כמובן שמה שאני אומרת הוא ברבון מוגבל, כי אנחנו לא באמת מעדיפים באופן מודע בילדות שלנו וגם בבגרות שלנו. המנגנונים האלה עובדים באופן אוטומטי. ועד היום לא יודעים מה גורם לאחד לאמץ לו מנגנונים של פייט, של מלחמה ותקיפה והתנגדות, ומה גורם למישהו אחר לקפוא ולהתעופף מהגוף שלו. אנחנו לא יודעים. זו לא באמת בחירה. אז גם היום כשאנחנו מדברים על בחירה חופשית, זה גם כן מושג שהוא לא באמת, זאת אומרת, זה מושג שאנחנו כולנו מכירים, יש לי בחירה חופשית, יש לי בחירה חופשית. האומנם יש לנו בחירה חופשית במובן הזה, שאם אנחנו פצועים, באופן לא מודע אפילו לזה שאנחנו פצועים, ואנחנו תוצר של הילדות שלנו, ואם בילדות שלנו חווינו טראומות אלו ואחרות, מרמה שהיא מתונה ו... סוג של נורמלית שזה קורה בילדות וזה קורה לכולם, עד רמות של התעללות קשות, אז כשאנחנו נמצאים בטווח הזה ומנגנוני הישרדות שלנו עובדים מאז שאנחנו ילדים, האם זה שהגענו לבגרות זה אומר שמנגנוני הישרדות שלנו סיימו לפעול ואנחנו חזרנו להיות בני אדם ערים, מודעים ועם בחירה חופשית? רוב הסיכויים שלו. זאת אומרת, נדרש פה, תודה נע פה על הרעשים שאתה עושה לנו כאן, תודה רבה. עכשיו תהיה רגוע ואל תעשה לנו כל כך הרבה רעש עם הליקוקים שלך. הוא מסר לכם נשיקות ונשיכות קטנטנות. אז האמת היא שאנחנו לא באמת בבחירה חופשית. עד ש... אנחנו מתחילים לקחת פיקוד על העולם הרגשי שלנו. ולקחת פיקוד על העולם הרגשי זה לא אומר להתחיל לפקוד על עצמנו, מה יש לך, למה את ככה, תפסיקי ככה, תפסיקי עם זה, תחשבי חיובי, זה לא לקחת פיקוד על העולם הרגשי שלנו. לקחת פיקוד על העולם הרגשי שלנו זה אומר להיכנס פנימה ולעבור דרך ולהסכים להיות בתוך הגוף. ולהסכים לקחת אחריות מלאה על העולם הרגשי שלנו, על הנפש שלנו, על המסע שלנו. באיזשהו שלב, אחרי כל הפרקים שהעליתי פה, שהרבה מהם מדברים על לתת את התוקף הזה לעצמנו, שמה שעברנו אנחנו לא דמיינו, ויש דברים כאלה, ויש הורים כאלה, ויש בני משפחה כאלה, ויש בני זוג כאלה, שאני מדברת על כאלה, אני מדברת על אנשים רעילים, אנשים מתעללים, אנשים פוגעים, אנשים חולים, יש. השאלה, עד מתי אנחנו נגדיר את עצמנו כקורבנות של האנשים האלה? כי יש מקום לכל שלב בהתפתחות שלנו. יש את השלב של ההכרה במה שקרה, ההסכמה לקרוא לזה בשם, להבדיל בינינו לבין האחר, ולהבין מה שלי, מה לא שלי, מה שמו עליי, מה קרה לי, האם זה בסדר, האם זה לא בסדר, האם זה נורמלי, האם זה לא נורמלי, האם זה תקין, או האם זה לא תקין, האם זה שפיר, האם זה ממאיר, את זה עלינו לעשות כהבחנה, והבדלה ואבחון, ולהבין את זה, להבין את זה כמו שאת החקירה של הנפש, לגלות, להכיר שוב במה שקרה, להכיר בפצע, לתת תוקף פנימי לחלקים האלה שהיו עבודים ללא תיקוף, ללא הכרה שאכן זה מה שקרה, ולהתחיל לנוע לעבר ריפוי כשאנחנו מפסיקים לסחוב על הגב שלנו את כל ההיסטוריה שלנו. זאת אומרת, בשביל שההיסטוריה שלנו לא תגדיר את המשך המסע שלנו, שההיסטוריה לא תחזור על עצמה, so called, יש עלינו אחריות להתחיל לעשות את התהליך הזה של החשיפה של מה שקרה, של החשיפה של ההשפעות של מה שקרה, ההשפעות על הנפש שלנו, והסכמה שלנו להרגיש את כל מה שעולה בעקבות זה. וזאת עבודה ממש לא קלה בלשון המעטה. כי רק ההסכמה שלנו לעבור ולהציף את הטראומות, להציף אותן, לא להשתיק אותן, לא לחסות אותן, לא להכחיש אותן, לא להדחיק אותן, כמו שהאנושות עשתה עד היום. האנושות כחברה נהגה ועדיין נוהגת בהרבה מקומות להסתיר את הטראומות, להתבייש בטראומות. במיוחד זה מאוד מוזר, אבל זה באמת מה שקורה, שכשילד נפגע במשפחה שלו, הוא גם מסתיר את זה, אני מתכוונת, בחוץ. אם הוא הולך לבית הספר, אז הוא מסתיר את זה. אם הוא הולך אחרי זה לצבא, הוא מסתיר את זה, כי הוא מתבייש בזה. הוא מתבייש, הבושה הזאת דבקה בילד, בצאצאים, היא דבקה בהם, כאילו זה אשמתם שככה ההורים שלהם מתנהגים. אישה שהיא נמצאת במצב חלילה, אנחנו גם את זה שומעים היום הרבה לצערנו הרב, אישה שהיא נמצאת עם בעל מכה, הנטייה הראשונה, זה דבר שהוא אינסטינקט הישרדותי, זה להסתיר, כמו שילד מסתיר את זה, שמה שקורה בבית. אישה שנמצאת במצב כזה בדרך כלל, המצב ההישרדותי, המצב הטראומטי, מכניס את המוח למצב של הישרדות, שיש שם איזה ערבוב עם התוקף, שיש שם חוויה של בושה, כאילו משהו אצלי פגום, שזה קורה לי דבר כזה. כאילו משהו אצלנו פגום. כשאני הייתי במצבים שחייתי בהתעללות, תחת התעללות, לא הרגשתי ש... וואלה, אני הולכת לספר את זה לכולם ושידעו עליו. לא, חוויה שלי הייתה, איזה בושות, אני מתביישת לספר. והבושה הזאת בעצם מאפשרת, מה שנקרא בצל הבושה, זה יכול להמשיך להתקיים. ולכן מה שקורה היום, הריפוי הגדול שהאנושות עוברת, זה החשיפה הזאת. ולא לשים את הבושה על מי שמתעללים בו, או על מי שחווה את זה. מי שחווה את זה בעצם פושט את זה ממנו. הבושה כאילו עטפה אותו כמו איזו סמיכה חונקת, והוא פושט אותה, והוא חושף. והוא חושף, והוא נותן איזה תוקף. הוא אומר, זה לא שלי, זה נעשה לי, אבל זה לא שלי. ואם אני לא אוציא את זה ולא אשחרר את זה, זה יגדיר אותי כל החיים שלי. והתלפף סביבי, והחנוק אותי, כמו ארס, אם אני לא אוציא את זה החוצה. וזאת הסיבה שאנחנו עדים היום לכל כך הרבה חשיפה של הסתרות, סודות ושקרים שאנשים שתקו במשך שנים. והשאלה הזאת שאני שומעת ואני נתקלת בפוסטים ברשתות ובתגובות של למה עד עכשיו שתקתם, למה עכשיו נזכרתם, אתם יודעים איזה תהליך, אתם יודעים איזה תהליך עמוק, כואב, מטלטל בן אדם צריך לעבור כדי לעמוד מול הדברים האלה, לעבור דרכם, לרפא אותם ולהוציא אותם החוצה? אתם חושבים שזה קל? אני בטוחה שהרבה מכם יודעים כמה זה קשה. זה כל כך קשה, זה כל כך מפחיד, אבל זה מרפא. ואני לא אומרת שהדרך היחידה לרפא את הפצעים האלה היא לחשוף באופן פומבי את האנשים שפגעו. למרות שכשמדובר באנשים שהם מוכרים ומפורסמים, והפגוע, הבן אדם שנפגע מהם רואה אותם מועדרים, נמצאים באיזו רמה של האדרה, שמעריצים אותם, שמתלהבים מהם, שמצליחים. זו חוויה כל כך כואבת, להרגיש שאני נפצעתי מהבן אדם הזה, ואיזה פופולרי ואהוב הוא. איזה קשה לי לראות את זה, זה לא הוגן, התחושה היא שזה לא הוגן, שכאילו איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאני זו שנפצעתי ואני זו שמסתובבת עם הבושה, ומישהו אחר חוגג על החיים שלו, זה שפצע אותי. זאת חוויה כל כך קשה, וזה דורש המון המון אומץ לבוא ולחשוף את זה. ואם אנחנו נסתכל על זה כחברה שמרפאת את הסרטן שלה, והסרטן שלנו בעיניי לעניות דעתי זה הסודות והשקרים והרעל, כל האנרגיה הנצלנית, המתעללת, הרעילה, הנרקסיסטית שמתקיימת בחדרי חדרים בשקט בשקט ויוצרת נגע של בושה והשפלה בקרב אנשים שלא יודעים לשים גבולות, שמתקשים לשים גבולות, שמפחדים לשים גבולות, שקופאים על מקומה מפחד, ולא יודעים להחזיר לעצמם את הכוח. והאנשים שמנצלים את זה לרעה, ומשתמשים בכוח שלהם לרעה, וזה נשאר בסודי סודות, בחדרי חדרים, במרתפים, בארכיון. והזמן הזה הגיע לחשוף את הפציעות האלה, את הכאב הזה. ואם לא נסתכל על זה רק כמשהו שהוא כמו חיסול חשבונות בין אינדיבידואלים, ונסתכל על זה כמו משהו שמלמד את החברה שלנו, שאין לזה יותר, אי אפשר להימלט יותר מההשלכות החמורות שיש להתעללות באנשים שהם חסרי אונים, ובכלל בכל אדם, בכל אדם, בילדים ובאנשים חסרי אונים, ובכלל לחצות את הגבול, לנצל לרעה כוח, לנצל לרעה אמון שניתן, פתיחות, נדיבות. שוב, זה בדיוק חוזר על התוכן של הנרקסיסט והקודיפנדנט, שהקודיפנדנט הוא כמו הכיפה האדומה, והנרקסיסט הוא הטורף, הוא הזאב. והארכיטיפ הזה חוזר כל הזמן במציאות שלנו, כל הזמן, כל הזמן, בווריאציות שונות ומשונות, אבל כל הזמן חוזר. וזה מה שאנחנו עוברים עכשיו. אנחנו עוברים עכשיו ניקוי יסודי, וגם כחברה. ואני מאמינה שגם כאינדיבידואלים. כי זה לא רק הפגיעה הזאת באחר, זה גם המקומות אצלנו שאנחנו מתביישים בהם, בלי קשר למשהו שנעשה לנו, שאנחנו מתביישים בהם, שאנחנו לא רואים אותם, או שאנחנו מכחישים, לא מתביישים, אבל מכחישים. לא רואים את המניפולציות שלנו, לא רואים את הקטנוניות שלנו, לא רואים את הניצול שלנו, לא רואים את הנצלנות שלנו, לא רואים את המקומות של הקורבנות המאשימה והלא לוקחת אחריות. שוב, אני לא מדברת על בן אדם שהיה קורבן והוא תובע את המקום שלו בחזרה, אלא על מי שנשאר בתפקיד הזה לאורך שנים, ואתם יודעים, אנרגיה של קורבן לאורך שנים, שהוא לא מטפל בזה, אלא הוא רק מאשים ומאשים ומאשים. זה תפקיד. זה תפקיד שהוא כל הזמן גורם לכולם להרגיש שהם אחראים עלינו. אם אני בתפקיד הקורבן, אני תמיד אשדר לכולם שכאילו אסור לנשום לידי כי אני קורבן, כי יש לי רגישויות יתר, אז כל הזמן צריך להיזהר, לא ללכת על... כל הזמן ללכת על ביצים בנוכחותי. וזה דבר שהוא בעצם אלים, כי הוא מכריח את כולם כל הזמן לצאת מגדרם בשביל להיות בנוכחותי, או לפצות אותי, אין סוף פיצויים על זה שאני קורבן. זה גם תפקיד שאנשים לוקחים על עצמם. מתי מגיע הזמן? זו שאלה. מתי מגיע הזמן לספר את האמת? מתי מגיע הזמן לשחרר את ההיסטוריה ולהתקדם בחיים שלנו לעבר ריפוי מלא, שבו הניצחון שלנו שאנחנו כבר לא חיים דרך תודעת הקורבן. בשביל להגיע לרמה כזו נדרשת מאיתנו עבודת הצל. עבודת הצל, כמו שקארל יונג טבע את המושג הזה, shadow work. למה shadow work? כי חלקים שנמצאים בתת המודע הם נמצאים בעצם בצל. וואה, אתם שומעים את התנים? יש לנו תנים בשכונה, לא יאמן. אני דווקא מקווה שזה נשמע בהקלטה, כי זה ממש מעניין איך שהתחלתי לדבר על ה-shadow work. כל התנים התחילו לילל. כן, אתם בטח שומעים אותה. הם עושים לנו אחלה פסקול. זה מראה לנו שכל הפצעים בתוכנו מייללים. בואו לחלץ אותי, בואו לרפא אותי, בואו להאזין לי, בואו להקשיב לי. להקשיב לפצעים שלנו, להקשיב לקולות המושתקים שבנו, להקשיב למקומות בנו שהדחקנו, שהכחשנו. תחשבו שבן אדם הוא מורכב, הוא עולם שלם. יש בנו את כל הגוונים האפשריים של רגשות, משמחה טהורה לשנאה טהורה, מהתלהבות לכעס וטינה וזעם. יש בנו את מאמא תרזה, יש בנו את הדלאי למה, ויש בנו את כל עריץ שתמצאו לנכון להגיד את שמו. אני לא רוצה לנקוט בשמות שיקפיצו אתכם, אבל תחשבו על העריץ הכי אכזרי שעולה בדעתכם, גם אותו יש בנו, גם הוא קיים בתוכנו. אנחנו נמצאים בטווח רגשי מ-0 ל-100, אז זוהי הבחירה החופשית במובן הזה של מה נבחר, מי נבחר להיות. עכשיו, כמובן שאין לנו את הבחירה החופשית במובן הזה, שכשאנחנו, יש לנו טריגרים, שמשהו קורה ואנחנו קופצים ויוצאים מאיתנו המנגנונים של ההישרדות שלנו וההתנהגויות שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, אז כמה אנחנו יודעים לשחרר אותם, לרפא אותם, להגיד אותם, להכיר בהם, לקחת אותם לטיפול. אם יש לי התקפי זעם, אז אני יכולה עד מחר להגיד, לא, 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 זה שום דבר, הוא הצבן אותי, כן, מגיע לו, כי הצבנה אותי. אבל אם אני בהתקפי זעם, או אני בקריזות, ואני מתנהגת בצורה אימפולסיבית, שפוגעת באנשים אחרים, מתי מגיע הרגע הזה שבו אני אומרת, טוב, אני לא שולטת בכעסים שלי, אני מאבדת את ההשתונות שלי, אני עושה דברים שפוגעים במישהו אחר, איפה החלק שלי בסיפור הזה? איך אני יכולה ללמוד להכיל את הרגשות שלי מבלי שזה יתפוצץ על מישהו אחר? סתם דוגמה. מיני רבות. והצל שלנו זה כל דבר שאנחנו לא בקשר איתו, מכחישים את קיומו ומנהל לנו את החיים. זאת אומרת שלא אנחנו מנהלים אותו, אלא אנחנו תלויים בחסדיו, בחלקים האלה. וזה המקומות שאנחנו גם לא מודעים אליהם, כי אם אתם רוצים לדעת, תשאלו את האנשים הכי קרובים אליכם, מה המקומות שלדעתם אתם צריכים לטפל, לשנות, לעשות איתם עבודה, הם ישר ידעו להגיד לכם. אבל לנו קשה לראות את זה אצל עצמנו. אנחנו היינו רוצים להאמין שאנחנו הגיבור בסיפור שלנו, ואנחנו ללא רבב, רק עשו לנו ופגעו בנו, אבל אנחנו לא מקנים, אנחנו לא צרי עין, אנחנו לא מענישים, אנחנו לא מתנקמים, ועוד ועוד דברים, שזה הצל, זה המקומות שאף בן אדם לא יגיד את זה על עצמו כתכונות אופי, אבל הוא בהחלט יכול לראות את התכונות האלה אצל אנשים אחרים. וכמו שנאמר, נדמה לי בפרקי אבות, איזהו גיבור הכובש את יצרו, זה לא כוונה לכבוש ולהדחיק, כוונה שאנחנו יכולים לנהל את זה, את היצרים, את הרגשות, את האינסטינקטים שלנו, ולא להיות במצב שהם מתפרצים החוצה ועושים מה שהם רוצים, ואנחנו עבדים שלהם, עבדים של של כל החלקים הלא מודעים האלה. אז אם נסתכל על זה בצורה יותר רחבה וגם יותר אישית, אני מאמינה שאנחנו כולנו נמצאים בתהליך הזה, רוצים או לא רוצים, של ה-shadow work, כי זה קורה כבר. גם התקפי חרדה, גם דיכאון, גם מצבי רוח קשים, הם shadow work, כי הם עולים, הם עולים מירקתי התודעה, הם עולים מהמרתפים, ומציפים אותנו, זה כמו סתימה בביוב, זה מציף אותנו. האם אנחנו מסכימים? האם אנחנו מסכימים לעבור דרך זה למען ריפוי ולקחת את המושכות לידיים במובן הזה שאנחנו עושים איזשהו תהליך טיפולי או מתרגלים כל כלי שיכול לתמוך בנו או שאנחנו מדחיקים ורק מנסים פשוט לתפקד בחיים ולא להיות מחוברים לחלקים האלה, ולהפך, לברוח מהם, דרך בכלל האינטרנט, דרך בכלל לרשתות, לאוכל, לסקס, לסיגריות, לטלוויזיה, whatever. האם נברח מזה, או לעבודת יתר, over, אתם יודעים, וורקהוליקים, זה גם כן סוג של התמכרות, אז האם נברח לשם, או האם נסכים? או האם פשוט נסכים להתמודד עם מה שצף, לפגוש את עצמנו. אני המון אומרת את זה בפודקאסט, ואני אציע לכם את זה שוב, לכתוב ביומן, לכתוב יומן, לנהל יומן, שבו אתם כותבים את הרגשות שלכם, שבו אתם כותבים את הפחדים שלכם, את החששות שלכם, את ה... רגשות הכי קשים, הכי שקשה לכם להכיל, דווקא כן ללכת אליהם. אני פוחדת מה, אני פוחדת ש, אני שונאת את, אני שונאת ש, נמאס לי מה, הלוואי ש, כל הרגשות האלה שאנחנו מנסים דווקא לא להרגיש, בואו נעשה להם מקום. בואו נפסיק להכחיש את הצל שנמצא בתוכנו. יש אותו. לכולנו יש אותו. אנחנו כולנו, יש בנו גם חושך וגם אור. כמובן שהנשמה שלנו היא, במקור שלה היא ניצוץ של אור. אבל עדיין אנחנו כאן, בגוף. יש לנו אגו, יש לנו היסטוריה, יש לנו רגשות, יש לנו פציעות, טראומות, עניינים. עברנו הרבה בחיים. אז מה נעשה עם זה? נשחק אותם מושלמים? יש בזה הרבה לימוד, אני מערערת בזה בתקופה האחרונה. אני באמת מערערת בזה, אני רואה בזה משהו מבורך. ואני מקווה שכל אחד מאיתנו מנצל את התקופה הזו לריפוי, להעמקה, לתוך העצמי, להיכרות עמוקה עם עצמנו, לתבוע לעצמנו את הזכות הזו, להיות בן אדם שלם, כמו ששוב ידידנו היקר קארל יונג אומר, אנחנו במסע לעבר השלם ולא לעבר המושלם. יש איזה ציטוט שלו שאני לא כל כך זוכרת את הציטוט בדיוק מילה במילה, אבל אני אעשה כזה פרפרזה, שאומר שכשאנחנו לא מודעים לחושך שבנו ולא עושים את התהליך של השאדו וורק, להעביר אותו, להעביר את התוכן הזה מהחושך לאור דרך החקירה שלנו המתמשכת, אנחנו נהיה מנועלים על ידי החלקים הלא מודעים שלנו, ונקרא לזה גורל. ואני הייתי מוסיפה גורל עיוור, כי זה העיוורון שלנו, לא לראות את כל התמונה כולה. ואני לא יודעת מה איתכם, אני מאמינה שאי אפשר כבר להעלים עין מהמציאות ברמה הכי עמוקה שלה. אי אפשר כבר להעמיד פנים שהכל יפה ושהכל חיובי ותחשוב חיובי ויהיה בסדר. שאי אפשר להעמיד פנים שמה שהיה היה ותשכחו מזה ובואו, יאללה בואו נתקדם הלאה. אי אפשר להתקדם הלאה אם לא מחלצים מהעבר שלנו את החלקים שנלכדו שם. וזה מה שהרבה מאיתנו עושים היום. ומי מכם שבתהליך הזה, כל אחד ואחת בדרך שלה, כמובן שלא, בתהליכים שאתם לוקחים לעצמכם, בתהליכי עומק, הטיפולים שאתם עוברים, אני באמת רוצה לחזק אתכם ולברך אתכם על זה, כי זו דרכם של אמיצים, זו דרכם של אנשים שבוחרים לנווט את החיים שלהם ממקום של סמכות פנימית, ולא ממקום של שעיבוד תודעתי וזומביות. כי כמובן אני מאמינה שגם עם הרבה מתעוררים עכשיו, עדיין לצערנו הרב יש עדיין הרבה שטיפת מוח והרבה זומביות, שאנחנו לא יכולים לקחת אחריות על מסע של מישהו אחר, אבל אנחנו בהחלט יכולים לקחת אחריות על המסע שלנו. ולדעת שלא כולם יצטרפו אלינו במסע הזה. לפעמים כשאתם תעשו תהליכים ואתם תתמידו בהם ותגדלו בהם ותצמחו בהם, אתם תראו איך הנוף מסביבכם הולך ומשתנה. זה מסע כזה. תחשבו שכשאתם נוסעים במסע, הנופים משתנים עם הדרך. ואותו דבר קורה לנו במסע שלנו, שאנחנו מתפתחים ומשתנים ומשנים חלקים בתוכנו ומרפאים והכל כל הזמן מסתנחרן עם התהליכי ריפוי שלנו, אז אנחנו בלי לשים לב, אנחנו משתנים גם מבפנים וזה משפיע גם על החוץ. ומבלי ששמנו לב, הסביבה שלנו משתנה וגם האנשים שמסביבנו משתנים, מתחלפים, או שהם משתנים או שהם עוזבים וחדשים נכנסים, או שקשרים ארוכים של שנים יכולים פתאום להיגמר, כי זה כבר לא תואם למי שאתם, למה שאתם, וזה בסדר. אנשים עושים את השינויים שלהם, ומתפתחים, והנוף והסביבה משתנים. וכשיש לנו הסכמה לזה, אנחנו לא נאחזים ומנסים לסחוב את כולם על הגב שלנו ולהגיד לא, אם אתם לא באים איתי למסע הזה, אז אני לא אסע, אז אני לא אצא למסע הזה. אנחנו מבינים שכדי לצאת למסע שלנו, אנחנו צריכים לשחרר את המוכר ואת הידוע, ולנוע לעבר הלא מוכר והלא ידוע. זה חתיכת מסע וזה שינוי. אני אדבר על זה בפרקים נוספים בהמשך, על התנועה הזאת מהידוע ללא ידוע, השינוי וההסכמה לשחרר ולהסכים לשינוי, ולאמץ את השינוי, ולא להתנגד לו, למרות שאנחנו מצד אחד רוצים שינוי, ומצד אחר אנחנו פוחדים משינוי. אבל אני אדבר על זה בהמשך. בואו נתייחס לזה כמו מסע, שאנחנו בעצם רוצים לצאת למשל לטיול אחרי צבא, אז אנחנו לא ניקח את כל המשפחה שלנו על הגב. אנחנו נארוז את התרמיל שלנו, ונצא למסע שלנו ונשאיר את הכל מאחורינו. כמובן שזה הרבה יותר קל כשיוצאים למסע כזה, אחרי צבא, לטיול מגניב כזה בדרום אמריקה, לדוגמה, ובידיעה שאנחנו עוד נחזור. אבל תחשבו על זה שזה דורש אומץ לקום, לצאת למסע שלנו, כשכל כל האנשים שמסביבנו, למשל בתחילת הדרך לפחות, בתחילת הדרך, כל האנשים שמסביבנו הם לא בקטע. הם לא מבינים למה אנחנו עושים את זה, מה זה הטמטום הזה, מה זה השטויות האלה, למה את לא יכולה להישאר כמו שאת, למה את לא יכולה לשתף פעולה עם כולנו. אבל זה המסע, זר לא יבין, זר לא יבין, הכוונה כל משהו, כל מי שהוא לא אני לא יבין. זר לא יבין, אלא אם כן מישהו שעובר דבר דומה. לעודד אתכם, לצאת למסע שלכם, לא לפחד להשאיר מאחור את המוכר ואת הידוע, למרות שזה קצת מפריד, ולא לוותר על עצמכם, ולעולם לא לנטוש את עצמכם. תדעו שלכל אחד מאיתנו יש את המסע שלו הייחודי, המסע שלה הייחודי, ולכל אחד מאיתנו יש את המתנה שלו בעולם. וכדי שנממש את המתנה שלנו בעולם, אנחנו צריכים לצאת למסע הזה. וזה מסע שרק אנחנו יכולים לעשות אותו בחיים שלנו. כל אחד יכול לעשות רק את המסע שלו, לא מסע של מישהו אחר. ואני מקווה שגם כאנשים פרטיים, וגם כחברה, נתפתח מזה, נגדל מהתקופה הזו. תקופה מאתגרת והמשוגעת הזו. אז היה לי עונג לדבר איתכם גם היום. האמת שהתגעגעתי הרבה זמן. לא העליתי פרק ככה רק לפודקאסט. ואני רוצה כמובן להודות לכל אחד ואחת מכם שממשיכים לשתף ולהפיץ את הפודקאסט. אני מקווה שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים שזה כן יכול לתמוך בהם וכן יכול לסייע להם להבין עוד דברים על עצמם. ואם אתם יודעים ואם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם, אז אני ממש אשמח אם תשתפו. ובואו ניפגש גם בקבוצה הסגורה שלנו בפייסבוק, התעוררתי מה עכשיו, ככה קוראים לקבוצה, התעוררתי מה עכשיו. לדף הפייסבוק שלי אתם מוזמנים כמובן, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. ואם תרצו בהמשך להצטרף לאתגר החוסן, חוסן 21 ימים לסמכות פנימית ולחוסן נפשי, אתם ממש ממש מוזמנים. זה אתגר וזה מאתגר, אבל זה גם מאוד מתגמל, אני מבטיחה. אבל עדיין לא יצאתי בחדש, כשיהיו תאריכים חדשים אני אעדכן. מאוד לדבר איתכם. וניפגש בפרק הבא. תודה רבה לכם על ההאזנה. להתראות.